בפעם הקודמת התחלתי עם סדרת ניסויים מחשבתיים שמטרתם לעזור לנו לגבש עמדה לגבי סוגיית הבחירה החופשית, אחרי שהגענו למסקנה ש בדרכים פילוסופיות ספק אם אפשר להגיע לתשובה, בדרכים מדעיות ודאי אי אפשר להגיע לתשובה, לפחות נכון להיום, ואז השאלה בעצם נותרת פתוחה, ובן אדם צריך להחליט איפה הוא עומד לגביה, להחליט, כן, בהנחה שהוא באמת מחליט, איפה הוא עומד לגביה, ולכן הסדרה של הניסויים המחשבתיים, מטרתה לתת לכל אחד מאיתנו כלים לבדוק את עצמו, זאת אומרת, לבדוק איפה הוא עומד ביחס לסוגיה הזאת. אז דיברתי על כל ההצעות המגונות האלה, כן, שבו אני אפרק, אני אהרוג אותך, ואחרי זה אני אקח את התאים שלך או את המולקולות שלך, אם תרצו, אחד אחד, ארכיב אותך מחדש, וגם אתן לך מיליון דולר. אם אתה מוכן לקבל את ההצעה הזאת, לחילופין, אני יכול להרוג אותך כשכבר בחדר השני כבר בניתי אותך קודם, אל תדאג, הכל בסדר, אני לא צריך אפילו לבנות אותך. אני סתם אהרוג אותך והכל בסדר. כבר יש כפיל מושלם שלך שחי עם המשפחה שלך בבית, אני יכול להרוג אותך פה ולא צריך אפילו לעשות שום דבר אחר כך, לא יקרה שום דבר, אתה עדיין קיים. סדרת הצעות שלפחות להערכתי, מעט מאוד אנשים, כולל מטריאליסטים קיצוניים, יהיו מוכנים להיענות להם. ובעצם מה שהדבר הזה מבטא, אני חושב, זה שהרבה אנשים, למרות שהם מצהירים שהם מטריאליסטים, בתוך תוכם ישנה איזושהי אמונה מובלעת בדואליזם. זאת אומרת, הם כן חושבים שיש באדם משהו מעבר לאוסף המולקולות והתאים שמרכיבים אותו. אפשר כמובן תמיד להתעלות בזה שסתם, יש לי איזושהי רתיעה אינסטינקטיבית, נכון, אין איזושהי מצדקה, אבל יש לי רתיעה אינסטינקטיבית, ולכן אני לא מוכן לקבל את ההצעה הזאת. אבל זאת התעממות, כי אם זאת אומרת רתיעה, אז תתגבר על הרתיעה, בשביל מיליון דולר שווה להתגבר על רתיעה. זאת אומרת, אתה רוצה, אני אתן לך מיליארד. זה לא, זה תמיד סוג התשובות שמקבלים ממטריאליסט, כשאתה מראה לו שלא הוא ולא אני באמת מניחים מטריאליזם, אז מתחילות כל מיני איזה תשובות פורמליסטיות כאלה שנראות מנותקות לחלוטין. כל הסדרת ניסויים שדיברתי עליה בפעם הקודמת, בעצם עוסקת בשאלה של המטריאליזם, לא של הדטרמיניזם. היא בעצם בוחנת את התפיסה שלנו לגבי מה זה אדם, האם אדם זה גוש חומר, מה שיש בו זה רק חומר, או שיש באדם עוד מימד רוחני, נפשי, מעבר לחומר, אז כאן הניסויים האלה בעצם מנסים להראות, או לתת לי כלי כדי להיווכח בזה, שאני מניח שיש בי עוד משהו חוץ מהתאים והמולקולות. אבל זה לגבי שאלת המטריאליזם. אני רוצה לעבור לניסוי שיבדוק את שאלת הדטרמיניזם. שזה השאלה אם יש לנו בחירה חופשית, לא האם יש לנו נפש ורוח, ואמרתי כבר ששתי השאלות האלה הן לא אותה שאלה. יש השקה ביניהם, אבל זאת לא אותה שאלה. אבל לפני שאני עובר לחלק השני, אני רק רוצה להשלים נקודה שהתחלתי בפעם הקודמת, כדי לחדד יותר את הנקודה הזאת, מה פירוש שיש באדם משהו מעבר לחומר. דיברתי קצת על עקרון זהות הבלתי נבדלים, זאת אומרת, ניסיתי להראות שבחינה פילוסופית זה דורש הגדרה קצת יותר מדויקת, האם במכלול יש משהו שהוא מעבר לפרטים. תראו, יש אני חושב כמה, גם זה ניסויים מחשבתיים, שיכולים לעזור לנו בעניין הזה. רק שנייה אחת, היה משהו שברח לי. אוקיי, כן. זאת על אמרגנטיות כבר דיברתי, אז נעזוב את זה עכשיו. אז יש ככה, יש את המבחן טיורינג, שאותו כבר תיארתי, שמנסה לתת קריטריון מתי מחשב או בינה מלאכותית, מערכת של בינה מלאכותית, אנחנו יכולים או צריכים להתייחס אליה בתור אדם, על כל המשתמע, עם זכויות וחובות וכל מה שאנחנו מייחסים לאדם, והוא הציע, טיורינג הציע איזשהו מבחן מעשי, ברגע שתשים מערכת כזאת ובן אדם בחדר סגור, הם יתקשרו איתי באמצעות נגיד מחשב, מקלדת, אני לא רואה מי זה שמדבר איתי, ואני לא אצליח להבחין מי משני העמיתים שלי לשיחה הוא המחשב, ומי מהשניים האלה הוא אדם. ברגע שאני לא אצליח להבחין ביניהם, כנראה שהמחשב כבר הגיע ליכולות של אדם, ולכן בעצם מדובר באדם, באדם לכל דבר. הזכרתי, אני חושב, את הסרט הר, כן, שמישהו התאהב בתוכנת מחשב שהייתה לו, כי הוא ניהל איתה כל מיני שיחות באינטליגנציה המלאכותית, אז היא בעצם ניהלה איתו שיחות נפש, הוא פשוט התאהב בה, בתוכנה הזאת. אז זה ביטוי אומנותי, נקרא לזה כך, לניסוי של טיורינג. זה מעניין לראות את הסרט, כי אתה פתאום רואה שזה באמת, אתה באמת יכול להיכנס למצב כזה. כשאני אומר את זה כאן, זה נשמע תלוש, כאילו מה, להתאהב במחשב נשמע קצת הזוי. אבל כשאתה חי לבד עם המחשב, אתה מתקשר איתו והוא עונה לך, ואתה פתאום רואה שזה בן אדם מאוד, או יצור מאוד מעניין, יצור עם רגישות, עם כל מיני דברים מן הסוג הזה, כמו שמתקשרים נגיד באינטרנט עם מישהו שאתה לא פגשת אותו מעולם, זה בעצם אותו דבר. אתה יכול להתאהב במישהו או במישהי בלי לראות אותם, דרך השיחה באינטרנט. ובמובן הזה זה מאוד דומה, ולכן אני חושב שכשרואים את הסרט, פתאום נכנסים לתוך החוויה הזאת, ומבינים שהדיבור הזה הוא לא עד כדי כך תלוש. כי צריך טיפה יכולת הפשטה, כדי לקבל את מבחני טיורינג האלה כמבחנים אמיתיים. האינסטינקט הראשוני שלנו מתנגד לזה, לא מוכן לראות באוסף של ברזלים בן אדם. גם אני לא מוכן, אבל לא בגלל אינסטינקט ראשוני, אלא אני חושב שזה, לא, שזה באמת לא נכון. אז פה בעניין הזה יש עוד שני ניסויים שיכולים אולי לחדד את העניין. ניסוי אחד זה החדר הסיני של ג'ון סרל, שהוא בעצם מציע ניסוי די דומה. הוא אומר, בוא נשים בן אדם בחדר סגור שיש לו חלון אינפוט וחלון אוטפוט, ובתוך החדר ישנם שני ארגזים גדולים עם אותיות בסינית. עכשיו, הבן אדם הזה הוא ישראלי, כן, הוא לא יודע סינית, אין לו מושג מה אומרות האותיות הסיניות, הוא לא מכיר את השפה הסינית, לא יודע לקרוא וכתוב בסינית. בחלון אחד נכנסות לו שאלות שכתובות בסינית, ובחלון השני הוא אמור לענות תשובות שגם הן בסינית, להרכיב מהאותיות שיש לו בארגזים תשובה ולשלוח אותה בחלון האוטפוט החוצה. וכל פעם שהתשובה שלו היא לא לעניין, הוא מקבל זץ חשמלי. כואב. אוקיי? הטענה של סרלי שעם הזמן, אחרי אין סוף זמן, מיליארדי שנים, נגיד לצורך הדיון, שהבן אדם הזה הוא עם חיי נצח. בסדר? אז הוא כמו ההידרה שדיברנו עליה בפעם הקודמת. אז הוא עם חיי נצח, ולכן בעצם אחרי הרבה 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 ניסיונות והרבה הרבה הרבה זמן, הבן אדם מפתח איזושהי יכולת לענות את התשובות הנכונות. זאת אומרת, הוא מקבל שאלות שאין לו מושג מה הן אומרות, והוא מרכיב את התשובה, אבל הוא יודע שאם באה שאלה מהסוג הזה, אז אני עונה תשובה מהסוג הזה, כי אחרת אני חוטף זץ. אז הוא מרכיב לעצמו אותיות, והוא בודק באופן אמפירי, מה יצליח למנוע את הזץ הבא. בדרך זה הוא בונה את התשובות שלו. ונגיד שאחרי מיליארדי 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 מיליארדים של שנים, הוא מצליח לתת תשובות רלוונטיות לשאלות שאותנו נשאל. אוקיי? אז עכשיו השאלה, האם הוא יודע סינית? כשמדברים איתו, אז שואלים אותו בסינית, הוא עונה לעניין בסינית, כל השיחה מתנהלת מצוין, כן? במבחן טיורינג, אם תשים אותו יחד עם סיני, בחדר סגור ותדבר איתם עם שניהם, לא תצליח להבדיל. זאת אומרת, שניהם בעצם אומרים שמגיבים לך בסינית ומנהלים איתך שיחה כמו בן אדם. במובן הזה זה ממש כמו מבחן טיורינג, והשאלה האם האיש הזה יודע סינית. והטענה היא שלא. הוא לא יודע סינית. למה? כי צריך להבחין בין שאלת הקלט והפלט, כן, האם הוא מתפקד כמו יודע סינית, לבין השאלה האם הוא יודע סינית. זאת אומרת, תיאור פנומנולוגי של ההתנהגות שלו לא בהכרח מעיד על המהות. אומרת, גם אם הוא מתקשר סינית בסדר, זה לא אומר שהוא מבין סינית, כי להבין זה לא שואל כעניין ומשיב כהלכה. אם אתה מבין, אז אתה יכול לשאול כעניין ולהשיב כהלכה. אבל אם אתה שואל כעניין ומשיב כהלכה, זה לא בהכרח אומר שאתה מבין. הקשר הוא לכיוון אחד, לא לשני הכיוונים. הנה, למשל במקרה של הניסוי של סרל, אחרי מספיק זמן, אתה יכול להגיע למצב שאתה שואל כעניין ומשיב כהלכה, אבל אתה לא מבין סינית. כי הבנה זה איזשהו מצב קוגניטיבי. זה לא הדיבור. הדיבור יכול לבטא הבנה, אבל הדיבור הוא לא הוא עצמו הבנה. להגיד שהאיש מבין סינית פירושו שיש לה, בלוגיקה מבחינים בין סמנטיקה לסינטקס. זאת אומרת, סינטקס זה, זה, זה מבנה, והסמנטיקה זה משמעות. אז אפשר לנתח משפטים בשפה, או לא משנה, כל מיני דברים, אפשר לנתח אותם בשפה, במישור הסינטקטי, המבני, לראות האם זה בנוי נכון, אפשר לנתח אותם במישור הסמנטי. המישור הסמנטי זה השאלה מה הדבר הזה אומר, או מה המשמעות של הדבר הזה לגביי. ובמובן הזה, הסינטקטית, האיש יודע סינית. זאת אומרת, הוא בונה משפטים בצורה סינית נכונה. אבל סמנטית, זאת אומרת, האם הוא מבין את המשמעות של המשפט? זה כבר שאלה של תהליכים קוגניטיביים, זאת אומרת, תהליכי הבנה במוח שלו, או בשכל שלו בעצם, לא במוח, המוח זה רק איבר, כמו שאמרנו, שם אין את זה. ולכן להגיד שהאיש הזה מבין סינית, זה איזשהו חוסר הבנה מאוד, מי שאומר שהאיש הזה מבין סינית, לא מבין מה זה נקרא להבין סינית. זאת אומרת, יש לו בעיה בהבנה, הוא רק אומר משהו, הוא לא מבין אותו. ולכן נדמה לי שהניסוי הזה מתאר למה הניסוי של טיורינג, המבחן של טיורינג, לא באמת יכול לתת איזשהו קריטריון לשאלה האם מי שעומד בפניי הוא אדם. כי המחשב, כשהוא יגיע לרמה כזאת של שיחה אנושית, אז לכל היותר יהיה לו את הסינטקטיות האנושית. זאת אומרת, הוא ידע לבנות משפטים שבנויים נכון ברמה הסינטקטית, ולתקשר איתי, לענות לי לעניין, לשאול אותי לעניין, והכל בסדר. אבל ההבנה שנמצאת בתודעה שלו, בשכל שלו, שמייצרת בדרך כלל את השיח, לא במקרה של המחשב, אבל במקרה של בן אדם, לא קיימת אצל המחשב. ולכן להתעלות בסימפטומים או בנגזרות ולהניח את קיומו של הבסיס שיוצר את הנגזרות האלה, זאת טעות לוגית. קצת מוזר להאשים את טיורינג בטעות לוגית, אבל נדמה לי שפה זה בבירור טעות לוגית. זאת אומרת, יש פה, צריך להבחין בין הסיבה למסובב, זאת אומרת, ההבנה יוצרת שיח, אבל זה לא אומר שכשיש שיח זה בהכרח מעיד על כך שישנה ברקע הבנה. זה פשוט לא נכון. אנחנו, קשה לנו לראות איך נוצר שיח בלי הבנה, אבל מתברר שיכולות להיות דרכים כאלה, או תוכנות של תוכנה מלאכותית יכולות לייצר את זה, או סבל מתמשך של מיליארדי מיליארדים שנים בחדר הסיני. גם זה יכול לייצר תופעה כזאת של סינטקטיות בלי סמנטיקה.
רק הערה. כן. קוראי, יש בתי ספר שמלמדים לילדים קטנים מיידיש, הם יכולים לענות ואת הכל, אחרי זה אתה שואל מה יש בפסוק, הם לא מבינים, והם יודעים איך לענות ביידיש למורה.
אוקיי, הרבה פעמים, כן, אני חושב שהרבה פעמים לימוד של תלמידים למבחן הוא כזה, אתם לומדים מה לענות, אבל הם לא באמת מבינים את החומר, אתם יכולים לעבור את המבחן בהצלחה. כי הם יודעים מה לענות, כן, נכון, זו דוגמה טובה להבדל בין סמנטיקה וסינטקס. בכל אופן, הניסוי הזה של סרל מדגים, אני חושב, למה המבחן של טיורינג הוא לא באמת מבחן שמשקף. אני חושב שהזכרתי באחת הפעמים הקודמות את החדר של מרי. החדר של מרי, זה גם כן, יש לזה גם ערך בוויקיפדיה, מי שרוצה לראות, לא זוכר כבר מי המציא את הדוגמה הזאת, אבל היא דוגמה שאומרת דבר די דומה, היא אומרת שמרי היא פיזיקאית גאונית שמומחית באופטיקה, כן? היא מומחית הכי טובה בעולם באופטיקה, יודעת כל מה שתרצו בהקשר הזה של הפיזיקה של אור, של גלים, אוקיי? ויודעת מה קורה כשאור אדום פוגש מבנה קריסטלי כזה, אם הוא חוזר ולא חוזר, ואיך הוא מתאבך, ואיך הוא עוקף, ומה, כל מה ש... הכל היא יודעת. עכשיו היא יוצאת החוצה, החדר כולו, החדר שלה שהיא חיה בתוכו, הוא חדר שחור לבן. יש לה מחשב, יש לה ספרים, אבל הכל שחור לבן, אין שם צבעים. אוקיי? ושם היא מתמחה בכל מה שקורה, יודעת מה עושה כל צבע, ואיך הוא מתנהג בכל תנאים ובכל הנסיבות. עכשיו היא יוצאת מהחדר והיא רואה הקלנית. פרח אדום. האם מתחדש לה משהו? זאת אומרת, האם היא עכשיו תופסת משהו שקודם היא לא תפסה או שהיא לא ידעה? אז התשובה היא כמובן כן. כיוון שעד עכשיו לא היה לה מושג מה זה צבע אדום. זאת אומרת, היא ידעה לתאר מה עושה קרן אור אדומה בכל תנאים ובכל נסיבות. אבל היא לא ידעה מה זה קרן אור אדומה. מה זה אדום? היא אף פעם לא פגשה את זה באופן בלתי אמצעי, היא יודעת לתאר איך הוא מתנהג ומה הוא עושה ומה, זה כמו שאומרים על רב חיים, כן, רב חיים מבריסק, שהוא הוציא את המחבטות מהמטבח, כן, כשלמדו איסור ויתר עד רב חיים, אז בעצם למדו על כן, פיזיקה של ימי הביניים או של העת העתיקה, איך מחבטות בולעות ומה קורה בטיגון ומה קורה בבישול, ובעצם הפכת להיות עקרת בית. שעסקת בדברים האלה. עכשיו, רב חיים, מבחינתו המחוות, זה בכלל לא כלי קונקרטי שעשוי בצורה מסוימת ו... ולא יודע מה, ומה שאתם רואים מול העיניים. מבחינת רב חיים, המחוות זה קונסטרוקט תיאורטי. זאת אומרת, זה איזשהו כלי מופשט שמה שהוא יודע לעשות זה שמכניסים לתוכו שמן והוא מוציא אוכל מטוגן. אוקיי? הוא אין לו מושג איך זה נראה, הוא לא ראה, כן, ברב חיים ההיפותטי, הוא לא ראה מאודו מחוות. המחוות זה איזשהו סוג של מושג או אובייקט מופשט, שיש לו אוסף של תכונות. כשרב חיים ייכנס למטבח ויפגוש מחוות, הוא לא יזהה אותה. זה עוד פעם ההבדל הזה בין ה... דבר עצמו לבין התכונות שלו או ההשלכות שלו. הרבה פעמים יש לנו איזושהי נטייה לערבב בין הדבר לבין תכונותיו. וגם בהקשר ההלכתי והלנדני, אגב, יש מקום להתלבט, האם ההפשטות הבריסקאיות עוזרות לי להגיע לאמת, האם זו דרך נכונה לנתח את איסור ויתר, או שבעצם צריך לא לעסוק בהפשטות, אלא באמת להיכנס למטבח, ובאצבעות לחוש את דיני איסור ויתר, ולא לבנות קונסטרוקטים תיאורטיים ש... שמייצגים את הסיר, את המחוות, את הכלי ראשון, כלי שני, חריף, סכין חדה, וכל הדינים האלה של בליעה ופליטה וכולי.
למה זה שונה מתורת הקוונטום, שיש כל מיני שיטות מתמטיות, אף אחד בעולם באמת לא מבין מה קורה שם?
זה שאלה טובה, אני לא בטוח שזה שונה. אם היה לנו איזושהי דרך לפגוש את האלקטרון באופן בלתי אמצעי, אולי לא היינו נזקקים להפשטות המוזרות האלה של תורת הקוונטים. הבעיה היא ששם אין לנו. אנחנו לא רואים אלקטרונים, זה קטן מדי. אנחנו לא, אין לנו דרך לפגוש את זה באופן בלתי אמצעי. במקום שאין לנו דרך לפגוש, אין לנו ברירה, אלא להיעזר במודלים מתמטיים. אבל זה לא באמת אומר שהמודל המתמטי נותן לי איזושהי תפיסה או הבנה בלתי אמצעית של הדבר עצמו. במקרים רבים אנחנו באמת נהיה באותו מצב כמו מרי בחדר שלה, שאנחנו נדע הכל על הדבר, אבל לא נבין מה זה הדבר עצמו. וזה במידה רבה אני חושב השורש של התחושה הזאת של המבוכה ביחס לתורת הקוונטים. המבוכה שלנו היא זאת שאנחנו לא ממש מבינים מה קורה שם, יש לנו את המתמטיקה, אנחנו יודעים לעשות את החישובים, אני יכול אולי להגיד לך מה יקרה בכל סיטואציה, אבל מה פשר העניין הזה? אני לא מצליח להבין מה באמת קורה שם. וזה בדיוק מה שאני מתאר כאן, אלא ששם אנחנו אנוסים להיות בתוך מבחן טיורינג, או החדר של מרי, או החדר הסיני, או מה שאתם רוצים. כי אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לצאת מהחדר, אנחנו לא יכולים לפגוש את הדבר באופן בלתי אמצעי, אז אנחנו משתמשים בתיאורים שלו, במודלים עבורו, בשפות שפיתחנו כדי לדבר עליו ולתאר אותו, אבל אנחנו לא מבינים מה זה הדבר עצמו. אף פיזיקאי לא יודע להגיד לך מה זה אלקטרון, אמיתית, כמו מה זה צבע אדום של מרי. הפיזיקאי יודע להגיד לך שאלקטרון מתנהג כמו פתרון של משוואת שרדינגר, במצבים כאלה וכאלה. בסדר, הבנתי, זה כמו שהאור האדום פוגע במים והוא נשבר בצורה כזאת או בצורה אחרת, או עוקף, או מתאבך, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל מה זה אור אדום? אותו דבר, הפיזיקאי לא יודע לענות מה זה אלקטרון. אין לו את הכלים לענות על זה. הוא יודע להגיד לך מה האלקטרון יעשה בנסיבות כאלה או בנסיבות אחרות. כי הוא יודע לתאר אותו במשוואה. זה ממש כמו, אני חושב שהתורת הקוונטים היא דוגמה מצוינת ל, 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 למבחן תיאורים. להגיד לך שאני יודע מה זה אלקטרון אחרי שלמדתי פיזיקה? ממש לא. אני יודע כמו שמרי ידעה אופטיקה. אבל מה זה אלקטרון? לפגוש אותו, להבין מה בתפיסה בלתי אמצעית? כמובן, תפיסה בלתי אמצעית זאת ראייה, אבל ראייה ברזולוציה כזאת היא לא רלוונטית, אז אין דבר כזה. ספק עד כמה בכלל אפשר ברמה מושגית לדבר על תפיסה בלתי אמצעית של אלקטרון, כי בראייה הדברים תלויים באורך הגל. זאת אומרת, ראייה ניזונה מאור, האור זה בעל אורך גל מסוים, דברים שהם יותר קטנים מאורך הגל של האור, לא ברור בכלל עד כמה אפשר להגדיר ראייה לגביהם. ולכן זה לא רק חוסר יכולת שלנו לראות, יכול להיות שהמושג ראייה בכלל לא מוגדר על דברים כל כך קטנים. אבל כבר מביא אותנו לשאלות קונספטואליות אחרות. בכל אופן, אז הטענה היא שהרבה פעמים אנחנו מערבבים את הפונקציות ואת הביטויים המעשיים עם הדבר עצמו. והמבחן טיורינג עושה את אותו דבר, והזכרתי, אני חושב, את המאמרים האלה על היכולת המתמטית של תאי זרע. כן, תאי זרע עושים חישובים, פותרים משוואות דיפרנציאליות כדי להתקדם לכיוון הביצית ולהפרות אותה. ובעיתון הארץ פעם ראיתי איזשהו מאמר שנורא נורא מתפעל מהיכולת המתמטית של תאי זרע, ואמרתי שזה פשוט חוסר הבנה, זה עוד פעם אותו ערבוב. לתאי הזרע אין יכולת מתמטית. יכולת מתמטית יש למתמטיקאי או פיזיקאי שמתארים את אופן הפעולה של תאי זרע, כן, זה בדרך כלל לא ביולוג, לכן אני אומר מתמטיקאי או פיזיקאי, שמתארים את אופן ההתנהלות של תא זרע, כי הוא משתמש במתמטיקה, תא זרע לא פותר משוואות דיפרנציאליות, תא זרע פשוט נוסע. הוא נוסע כמו שהטבע שלו גורם לו לנסוע, דיברתי על על היכולת המתמטית של מים ומשוואות נאוויר-סטוקס וכו'. טוב, אז כל זה בעצם מראה לנו שהניסויים המחשבתיים האלה בעצם באים לומר, ששימו לב שכל מה שאתם מכירים לגבי עצמכם, הווה אומר תאים ומולקולות, הם ביטויים למשהו שנמצא אי שם מאחורי כל זה. ואסור לערבב את הדבר עצמו עם הביטויים המעשיים שלו. יש בעצם את אני עצמי, מי זה אני עצמי? אני עצמי זה לא אוסף התאים או התכונות הנפשיות שלי. אני עצמי זה בעל התכונות. זה אותו אחד שאלה התכונות שלו. לכן, מה שהזכרתי פעם, שראיתי במאמר של יהודי בשם אהרון רבינוביץ', היה פסיכולוגיה בבר אילן, אולי עדיין, לא יודע, לא מכיר אותו, ראיתי פעם מאמר שלו בבדד, ששם הוא מנסה לאתר את האני של האדם במפה הפסיכואנליטית. איפה נמצא האני? וחשבתי לעצמי שלפני שאני מסתכל על התשובות שלו, החיפוש שלו בנוי על טעות. החיפוש שלו בנוי על טעות כי האני לא אמור להימצא בתוך המפה הפסיכואנליטית. האני זה אותו דבר שהמפה היא המפה שלו. ואת כל מה שהמפה הפסיכואנליטית מתארת, אלה בעצם פונקציות, תכונות, קישורים של מה שאני קורא האני. זה בעל התכונות. אי אפשר לתאר אותו על מפת התכונות, איזה תכונה זה האני. זה כמו לשאול איזה מהתכונות זה השולחן. האם זה שהוא עשוי מעץ? זה שיש לו רגליים? זה שהוא בגובה מטר? מה בדיוק, מה זה השולחן? זה שטות. השולחן זה אותו אובייקט שכל אלה הן התכונות שלו. ברשימת התכונות לא תוכלו לאתר מי זה השולחן עצמו, כי כל רשימת התכונות היא התכונות של השולחן. השולחן זה בעל התכונות, הוא לא יימצא על המפה של התכונות עצמן. זה כמו לחפש על מפה טופוגרפית, או מפה גיאוגרפית, סליחה, של כדור הארץ, איפה זה כדור הארץ? כדור הארץ זה האובייקט שהמפה הזאת היא המפה שלו. לא תמצאו את כדור הארץ על המפה. הוא לא נמצא בנקודה הזאת על המפה, ולא בנקודה היא על המפה. המפה מתארת את כדור הארץ. כדור הארץ הוא הישות שהמפה מתארת אותה. היא לא נמצאת על המפה או בתוך המפה. לכן יש פה אוסף של טעויות כשאנחנו מתייחסים לדברים האלה, שבחלקן נובעות מאיזשהו סוג של הנחת המבוקש. אנחנו בעצם מניחים שאין דבר כזה אני, אלא יש רק את הגוף שלנו עם הנגזרות שלו, ואז אנחנו שואלים, אוקיי, אז מאיפה יוצאת האשליה הזאת של האני? המודעות הזאת, המודעות העצמית שיש לבן אדם. אבל אנחנו מניחים שזאת אשליה, וממילא אנחנו מתחילים לחפש איפה היא נמצאת על המפה. אבל לא נכון להניח את זה, ולכן גם לא נכון לחפש אותה על המפה. אני אולי אולי אדבר על, נקודה חשובה שקשורה לקשר בין הדבר לבין המרכיבים שלו, או החלקים שלו. תראו, זו דוגמה שישעיהו ליבוביץ' הביא, כאשר אנחנו מסתכלים על מחשב, אוקיי? עכשיו, אנחנו נותנים למחשב תרגיל, אנחנו נותנים לו תעשה 1 ועוד 2, והוא מוציא לנו שהתשובה היא 3. בעצם, האם המחשב עושה פעולת חיבור? האם המחשב באמת מחבר 1 ועוד 2 ומגיע למסקנה שזה 3? ברור שלא. המחשב בסך הכל מזיז אלקטרונים ממקום למקום, יש מיליארדי 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 מיליארדים של אלקטרונים שנעים שם בתוך המחשב לכל מיני מקומות. זה מה שהמחשב עושה. ולכן אפשר לתאר את המחשב בכמה רמות אינטגרציה. אפשר לתאר את המחשב ברמה של חלקיקים אלמנטריים, או אם תרצו רמה יותר גבוהה, ברמה של אלקטרונים ואטומים. אוקיי? זה הרמה של הזרמים החשמליים והשדות החשמליים, זה הרמה הפיזיקלית. על גבי זה, אפשר לתאר את המחשב ברמה של שערים לוגיים. כן? שערים לוגיים זה יחידות במחשב שעושות פעולות לוגיות כאלה ואחרות. זה רמת אינטגרציה גבוהה יותר. ועל גבי זה, אפשר לתאר את המחשב דרך פונקציות, מה הוא עושה. זאת אומרת, הוא יודע לחשב, הוא יודע לחשב חיבור, הוא יודע לחשב חזקה, להוציא לוגריתם או דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, מה הוא יודע לעשות ברמה הפונקציונלית. זה רמת אינטגרציה שלישית. כשאני מסתכל על פעולת החישוב שעושה המחשב 1 ועוד 2 שווה 3, צריך להבין, המחשב לא עושה בכלל פעולת חישוב. זה פשוט חוסר הבנה לחשוב כך, שהמחשב עושה פעולת חישוב. מה שהמחשב עושה זה מזיז אלקטרונים ממקום למקום, לפי המבנה שלו והתוכנה שהכנסתי לתוכו. עכשיו, מה שקורה זה שאני, כמי שבנה את המחשב, בניתי אותו באופן כזה, שכשאני אקיש על המקלדת 1, ואחרי זה אני אקיש פלוס, ואחרי זה אני אקיש 2, ואחרי זה אני אקיש שווה, אני בניתי אותו כך שהוא יוציא לי את 3. איך אני עושה את זה? אני עושה איזושהי קונסטרוקציה של שערים לוגיים, ואז הקרן, מפעם זה היה, קרן של אלקטרונים שפוגעת במסך ויוצרת שם ספרה, כן? אז אני מזיז את הקרן בצורה כזאת, ואני דואג לזה שיווצר צורה כזאת על המסך. עכשיו, המחשב לא יודע שהוא כותב עכשיו 3. המחשב יודע שהוא שם פה, 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 ואחרי זה עוד פעם חצי עיגול למטה, וככה נוצרת הספרה 3. אבל כשאני בניתי את זה באופן כזה, מבחינתי, מה שהמחשב עשה, זה פעולה של 1 ועוד 2, והוא הוציא לי את התוצאה 3. אבל המחשב מבחינתו, אלה צורות גיאומטריות 3, ואפילו לא צורות גיאומטריות, אלא פשוט, יש לו איזשהו סדר שבהם הוא פוגע, סדר פעולות שבהם הוא פוגע במסך באיזושהי צורה, בנקודות מאוד מסוימות, שיוצרות את הצורה 3. אין לזה שום קשר לחישוב 1 ועוד 2 שווה 3. המחשב לא עושה את זה, אוקיי? איפה יושבת המשמעות של הפעולה שאותה עושה המחשב? איפה? רק אצלי בראש. זאת אומרת, אם יבוא אדם אחר, נגיד אדם שלא יודע, לא חושב כמונו, יש לו חשיבה אחרת, חייזר, לא בן אדם, לא משנה, לא חושב כמונו, לא מכיר את צורת הכתיבה של המספרים והאותיות שלנו, הוא יתחיל להקיש על המחשב, המחשב יוציא לו כל מיני דברים, לא יהיה לו מושג מה המחשב עושה. הוא לא יוכל לדעת שהמחשב עושה 1 ועוד 2 שווה 3, כיוון שהמשמעות של הפעולה של המחשב לא נמצאת במחשב עצמו. אם תנתח את המחשב עצמו, לא תוכל להבין בשום צורה שהוא עושה עכשיו את הפעולה 1 ועוד 2 שווה 3. אתה יודע לפענח את זה רק בגלל שמי שבנה את המחשב בנה אותו כך שכשהוא יוציא את התוצאות של הפעולות השרירותיות שלו, זה יעשה על המסך את 1 ועוד 2 שווה 3. אתה פשוט תראה את הצורות האלה על המסך. זה טיפוגרפיה, זאת אומרת, זה פשוט צורה שמצטיירת על המסך. ואנחנו נותנים לזה את המשמעות של חישוב אריתמטי. אבל זה שנעשה פה חישוב אריתמטי, זה בסך הכל פרשנות שלנו לתהליכים הפיזיקליים שקורים שם. אין שם שום דבר חוץ מתהליכים פיזיקליים. אנחנו בונים, נגיד בן אדם שמדבר אנגלית, ובן אדם שמדבר עברית, המחשב שלו ייראה שונה. כי הוא צריך לבנות על המסך, אבל לפחות חלקית שונה, כי הוא צריך לבנות על המסך צורות שונות שמבטאות את 1 ועוד 2 שווה 3, פעם בעברית ופעם באנגלית. כי זה אותו דבר כי זה ספרות, אבל אני אומר ברמה העקרונית. לכן הזיהוי הזה של המחשב, את פעולות החישוב שהמחשב עושה, עם היכולת לחשוב, זה פשוט חוסר הבנה. המחשב לא חושב בכלל, המחשב מזיז אלקטרונים בכל הכיוונים. המשמעות שלה, של מה שהמחשב עושה, נמצאת רק אצלי בראש. אין שום משמעות לפעולות שהמחשב עושה. הפעולות מצד עצמן של המחשב אין שום משמעות. המשמעות נוצרת בקשר בין בוני המחשב שהיה אדם לבין אני כצרכן של המחשב. כי שנינו משתמשים באותה שפה, שנינו יודעים לחבר ולחסר מספרים, ואז הוא בונה מכשיר אוטומטי שכאשר אני אראה אותו, אני אוכל להבין מתוך זה מה התוצאה של 1 ועוד 2 שווה 3. קצת דומה ל... יש פה, לפני העידן של המחשבים הספרתיים, היו נוהגים לעשות מחשבים אנלוגיים. מחשבים אנלוגיים זה מחשבים שמוציאים את את התוצאה לא באמצעות החישוב הספרתי הדיגיטלי שאנחנו מכירים היום, אלא דרך תהליך פיזיקלי שמדמה את התוצאה. למשל, אם אני רוצה לגזור פונקציה, אז אני מפעיל מתח על סליל, והנגזרת של פונקציית המתח נותנת לי את פונקציית הזרם. אוקיי? ככה זה התכונה של הסליל. הסליל גוזר את המתח שיש עליו, ומוציא זרם שהוא הנגזרת של פונקציית המתח. אז אם אני אכניס פונקציית מתח שהיא סינוס, אז הסליל יוציא לי את הנגזרת של סינוס. האם הסליל גוזר? הסליל לא גוזר, הסליל בסך הכל הוא אובייקט פיזיקלי שפועל איך שהוא פועל. אני, זה כמו שהמים לא פותרים את משוואת נאוויר-סטוקס, וכמו שתא הזרע לא פותר משוואה דיפרנציאלית. אלא מה? אני, כשאני רואה את זה, אני מבין שכמודל מתמטי למה שנעשה פה, המודל המתמטי המתאים הוא נגזרת. מה שנעשה פה זה גזירה, אוקיי? לכן כל המשמעויות האלה נמצאות אצלי. זה כל כך שגוי, זה ממש ברמה ילדותית, לחשוב שהדברים האלה באמת עושים פעולות מתמטיות ופעולות חשיבה. ולכן אני אומר שהמבחן טיורינג הוא כל כך אבסורדי, שזה קשה להאמין שיש אנשים רציניים שבאמת מאמינים בו. זאת אומרת, שהם חושבים שברגע שמחשב יגיע לרמות שיחה ותגובה ואינטראקציה, כמו בן אדם, אז הוא באמת יהיה בן אדם.
השאלה אם המחשב שעכשיו הם לומדים בעצמם, אז הם יכולים לעשות דברים שאני לא מתכנית, שאני לא מבין, הוא יודע יותר ממה שאני יודע.
סיכמנו בשיעור שעבר שגם המים יודעים את זה יותר ממה שאתה יודע. הם פותרים משוואות נאוויר סטוקס שאתה לא יודע לפתור. זה לא אומר שום דבר. אתה תכנתת את המחשב, הכנסת בו בינה מלאכותית כזאת, שיש לה איזושהי יכולת, עוד פעם, אתה השתמשת במונח ללמוד, אני לא הייתי משתמש במונח הזה, כי המחשב לא לומד, אלא המחשב מגיב באופן שהיה מגיב אדם שהיה לומד. אבל כשאתה מתייחס לתהליך הזה כלמידה, זה כמו להתייחס לסליל בתור גוזר. הסליל לא גוזר. הסליל בסך הכל מוציא זרם לפי המבנה שלו. אני יודע שבמודל המתמטי שמתאר את הפעולה של הסליל זאת נגזרת. אותו דבר פה, אני יודע שהמודל שמתאר את הפעולה של בינה מלאכותית, זה מה שנקרא לחשוב. אבל זה לא באמת שהבינה המלאכותית חושבת, היא לא חושבת. היא עושה דברים, זה פעולה גדולה, זאת אומרת, היא מקבלת אינפוט ומוציאה אוטפוט. אני, במשמעות שאני מסתכל על זה, אני פתאום מבין שבעצם מה שקרה פה הוא פתר איזושהי בעיה שאני לא יודע לפתור. כי במשמעות שאני נותן לדברים, אז נפתרה פה בעיה. מבחינת המחשב, המחשב לא פתר בעיה ולא למד שום דבר. הוא לא לומד ולא פותר ולא כלום. אני, כשאני נותן פשר למה שהמחשב עושה, אני רואה את זה כפתרון, כלמידה, כזכירה, כל הפונקציות שאנחנו מגדירים. לכן יש פה, זה באמת, זה טעות מאוד מאוד יסודית, שנמצאת, ועוד פעם, בינה מלאכותית, אין לי בעיה עם אנשי בינה מלאכותית, כי הם לא אמורים לטעון טענות פילוסופיות, הם אנשי מקצוע, ובתחום שלהם, אני מניח שיש שם אנשים מוכשרים וטובים, ובטח יודעים יותר טוב ממני את התחום שלהם, ולכן אין לי ויכוח איתם בתחום המקצועי. יש לי ויכוח איתם כאשר הם עוברים להשלכות הפילוסופיות של העניין. כשהם מדברים על זה שמחשב הופך להיות בן אדם, הם כבר חורגים מקובעם המקצועי. הם כבר קובעים איזושהי קביעה פילוסופית. וכאן בעיניי זו טעות ממש ילדותית, הקביעה הפילוסופית הזאת.
רב, אפשר להגיד שזה מחשב ולא לומד? זה ההבדל בין מחשב לבין לומד?
כן, אבל אני הייתי מרחיק לכת עוד יותר וטוען שזה גם לא מחשב. כל גולם פיזיקלי, כן, כמו מחשב או כמו כל מכונה אחרת, הוא בסך הכל מערכת סיבתית שמקבלת אינפוט ועושה איתו מה שהטבע שלה גורם לו לעשות איתו. אני, כשאני מסתכל על המחשב, אני קורא לזה שהמחשב מחשב. אבל המחשב לא מחשב. המחשב לא עושה את הפעולה 1 ועוד 2, המחשב מזיז אלקטרונים, פותח טרנזיסטורים ועושה כל מיני דברים, זה הכל, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא עושה שום דבר ממה שאני מכניס בו. אני מסתכל על זה ונותן לזה איזושהי משמעות, כי מבחינתי יש איזו משמעות, מבחינתי זה מדמה פעולה של חישוב. זה אפילו לא פעולה של חישוב, אלא מבחינתי זאת סימולציה לפעולה של חישוב. ולכן אני יכול להיעזר בדמיון הזה, באנלוגיה הזאת, בין מה שהמחשב עושה לבין
פעולה. אם זה circular, אם זה לא קצת circular logic, זאת אומרת, מי שבאמת חושב ככה, הוא חושב שגם המוח שלנו בדיוק עובד ככה. שזה נוירונים, שזה ככה הוא עובד. אז אתה אומר, זה בדיוק מה שהם אומרים.
לא, אבל הטענה שלי זה כמו בחדר, לכן הבאתי את הדוגמאות של החדר הסיני למשל. אז מה, בחדר הסיני הוא יגיד לי שהאיש מבין סינית?
לא, אבל הם יגידו, מה זאת אומרת להבין סינית? הם באמת אומרים, ככה הם טוענים. מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים כשאנחנו ילדים, אנחנו לומדים את השפה משום החוקים האלו, אנחנו מבינים אותם, או שזה אפילו hardwired בתוך המוח שלנו, וזה איך שאנחנו עובדים. זה מה שהם טוענים, אני לא אומר שזה נכון, אני רק אומר, אבל זה מאוד...
אבל מי שהוא דטרמיניסט, הוא יגיד שהאדם הוא רק מחשב.
נכון. מטריאליסט, לא דטרמיניסט, אבל...
אוקיי, מטריאליסט. מטריאליסט יגיד שאדם הוא רק מחשב, הוא...
לא, אבל אני רוצה להבהיר משהו, תראו, לכן הבאתי את הדוגמה של החדר הסיני. בחדר הסיני, בעצם, מה שדני רוצה לומר, זה שמבחינת האיש הבינה, לא יודע אם זה איש בינה מלאכותית, כי איש בינה מלאכותית יכול לחשוב כמוני, אלא הפילוסוף של בינה מלאכותית, לא האיש מקצוע של בינה מלאכותית, בעצם נטען שגם אדם שמבין סינית פועל בצורה כזאת, אבל כאן זה סתם טעות. בגלל שהאדם שמבין סינית, אנחנו יודעים מה זה נקרא להבין שפה, את זה אנחנו מכירים מעצמנו. כשאני מדבר על מה שכשאני מבין עברית, אין פירושו שכשאתה שואל שאינה אני עונה לך לעניין. זה ביטוי של העובדה שאני מבין עברית. אבל יש בתוכי תהליכי הבנה שאני מודע להם היטב לגביי. אני לא יודע מה קורה בתוכך, אני יודע מה קורה בתוכי. כי כל בן אדם מכיר רק את עצמו מבפנים. ולכן שם אין לי ספק שמה שקורה פה זה לא מה שקורה אצל המחשב. או לפחות אין שום אינדיקציה שזה מה שקורה אצל המחשב. יכול להיות שבאופן מקרי גם במחשב קוראים דברים כאלה, אבל אני אומר ברמה העקרונית, אין שום סיבה להניח שהדבר הזה קורה. אני בניתי מעגל חשמלי והוא עושה בדיוק את מה שאמרתי לו לעשות. אז אין סיבה להניח שמאחורי זה יושבת סמנטיקה. זה רק סינטקס. אבל אצלי אני יודע שיש סמנטיקה. הרי אני יודע שכששואלים אותי את השאלה, אני לא מרכיב אותה סתם ככה טכנית, אלא אני חושב מה משמעות השאלה, ואני בוחר איך לבנות את התשובה אליה. אז להכחיש את הדבר הזה, אתה יכול כמובן להכחיש את המציאות ולהישאר מאוד עקבי, אבל זה שטות, זה ברור שזה לא נכון.
זה כל הרעיון של מטריאליסט, שהוא אומר שאין לך ברירה, אתה חייב לעשות את זה, ואין משהו יותר מזה.
מטריאליסט ודטרמיניסט, לא להרבה, ואתה מדבר על מטריאליסט.
מטריאליסט.
אין לי ברירה, זה דטרמיניסט. אבל הנקודה היא, אני רוצה לומר עוד פעם, זה לא ככה. הבאתי באחד השיעורים הקודמים, כשדיברתי על מטריאליזם ודטרמיניזם, אז הזכרתי את פרופסור יוסף נוימן, מאוניברסיטת תל אביב, שנפטר לפני כמה זמן, שדיברתי איתו, הוא מטריאליסט, ודיברתי איתו בטלפון אחרי שהוא קרא את הספר שלי על האבולוציה, שהוא גם מוזכר בו. והיה לנו דיון מאוד מעניין, היה איש מרתק, ותוך כדי זה הוא אמר לי, וזה היה עוד לפני שכתבתי את מדעי החופש, סיפרתי את זה אני חושב, זה היה לפני שכתבתי את מדעי החופש על הבחירה החופשית, הוא אומר, תשמע, אני לא מצליח להבין את העמיתים שלי, המטריאליסטים. הם חושבים שאין באדם ממדים מנטליים, בכלל. זאת אומרת, האדם הוא רק ביולוגיה. עכשיו, אני כמטריאליסט יודע שהם מדברים שטויות. בגלל שברור שיש לנו, מה, אתה מכחיש את זה שאתה אוהב, רוצה, חושב, מבין, זוכר. אתה לא יכול להכחיש דבר כזה, יש לנו פונקציות מנטליות כאלה. אלא שהוא כמטריאליסט טוען שהפונקציות המנטליות האלה הן לא מתרחשות בתוך הנפש האנושית, כי לדעתו אין דבר כזה נפש, אלא הן תוצאה אמרגנטית של המכלול החומרי. זאת אומרת, זה בסדר, המכלול החומרי יוצר את הפונקציות האלה. לא צריך להניח עוד סובסטנציה, כן, עוד סוג של דבר שקיים בנו, נפש או נשמה, אלא זה הכל מטר. אז מטריאליסט מפוקח, זה לא מטריאליסט שמכחיש את קיומם של מחשבות ותובנות ותפיסות, או רציות או רגשות, כל הממדים המנטליים. זה מטריאליסט טמבל. מטריאליסט מפוקח זה מטריאליסט שאומר, אני מבין שיש את כל זה, הרי הוא חווה את זה בדיוק כמוני וכמוכם. רק הוא אומר שזה לא בהכרח מצריך להניח שיש נשמה בעולם. יכול להיות שיש רק גוף, והמכלול הגופני מייצר את התופעות האלה. הרבה פעמים דיברנו על זה, גם ג'ון סרל מאותו ספר, על מולקולות המים, כן? שכשאוסף של מולקולות מצליח לייצר נוזליות, מה שכל מולקולה לחוד, אי אפשר להגדיר לגביה אם היא נוזלית או לא נוזלית. נוזליות זה תכונה של הצבר. אז לכן הוא אומר, יש שם תכונות של המכלול החומרי, שאיכשהו נותנות לי תופעות מנטליות. אבל, ולא צריך להניח את קיומה של נשמה בשביל זה. זה מטריאליסט מפוקח, יש לי ויכוח איתו, אבל זאת עמדה שבהחלט ניתנת להיאמר. אבל המטריאליסט שאומר, לא, אין דבר כזה בכלל, הרגשות זה אוסף של זרמים חשמליים, הוא פשוט קשקשן. יכול להיות שהזרמים החשמליים מייצרים את הרגשות, אבל הרגשות בעצמם הם לא זרמים חשמליים. כמו שהאור הצהוב הוא לא גל אלקטרו, דיברתי על זה, האור הצהוב הוא לא גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה, שטויות. אורך גל, שדה אלקטרומגנטי באורך גל מסוים שפוגע ברשתית, יוצר אצלנו הכרה של אור צהוב. זה סיבה ומסובב, אבל זה לא זהות. האור הצהוב זה לא גל אלקטרומגנטי. האור הצהוב זה התחושה אצלי בהכרה שנוצרת כשפוגע גל אלקטרומגנטי ברשתית שלי. אי אפשר לזהות אותם, זה טעות
לזהות. זה לא פשוט להגיד שבן אדם ששואלים אותו שאלה, יוכל לענות היום תשובה כזאת ומחר תשובה אחרת. במחשב זה אין דבר כזה. תמיד זה יהיה אותה תשובה. אותו שאלה את שני אנשים. כל אחד יענה משהו אחר לגמרי.
זה לא אינדיקציה. אתה יכול לבנות מחשב שיענה לך כל יום תשובה אחרת. אם תכניס בתוכו מערכת
רב. אבל אתה תכניס אותו מחדש. פה את אותו בן אדם, במצב רוח שלו, בידיעות שלו.
זה לא אומר כלום. למחשב אתה יכול לבנות אותו עם מרכיב רנדומי, שהוא ייתן לך כל פעם תשובה אחרת, מה הבעיה? זה לא, השינוי התשובה לא אומר כלום, השאלה היא מה משנה את התשובה. האם מה שמשנה את התשובה זה תהליך רנדומי מכני כזה, מין הגרלה כזאת, או שאיזשהו סוג של שיקול דעת, של חשיבה, של הבנה, שבעקבותיה, כמה ששינית את ההבנה שלך, אתה עונה תשובה אחרת. לכן עצם השינוי לא אומר כלום. השאלה היא מה עומד בבסיס השינוי. מה יוצר את השינוי. זה הנקודה החשובה.
כן,
אבל
הבן אדם הוא אותו בן אדם בלי
שינוי, הוא אדם...
מה? לא הבנתי? הבן אדם הוא אותו בן אדם, הוא בול אותו בן אדם, והוא נותן תשובה אחרת.
לא, הוא לא אותו בן אדם, תסתכל לתוך המוח.
המחשב לא, בשביל זה אתה שונות אותו.
אם תסתכל לתוך המוח שלו, אז אתה תראה שזה לא אותו בן אדם. בכל פעם שהוא אומר תשובה אחרת, המוח שלו יש לו מבנה טיפה שונה. אחרת התשובה לא הייתה אחרת, אנחנו עובדים עם המוח שלנו, המוח שלנו בסופו של דבר מחולל את הדיבור, אז אם יש דיבור שונה, אז גם המצב המוחי הוא שונה, זה ברור, גם דואליסט ליברטן כמוני מודה בזה, זה לא קשור, וגם במחשב דרך אגב, אם הוא עונה תשובה שונה, אז הוא מחשב שונה, כי זורמים בתוכו זרמים חשמליים באופן אחר, זאת אומרת, תראה תהליכים פיזיקליים שונים בתוך המחשב, זה לא, עוד פעם, השינוי לדעתי לא אומר שום דבר, השאלה היא מה מחולל את השינוי. טוב, אני רוצה, עד עכשיו בעצם דיברתי יותר על מטריאליזם מאשר על דטרמיניזם, כמו שאמרתי קודם. זאת אומרת, השאלה, האם יש בנו עוד משהו חוץ מחומר? ודיברתי על כבר בעבר, על הזיקה בין שתי השאלות. הן לא זהות. אפשר להיות מטריאליסט ולדגול בבחירה חופשית, ואפשר להיות דואליסט ולדגול בדטרמיניזם. עקרונית. אבל כשמסתכלים על התכונות של פיזיק, של חוקי הפיזיקה וכולי, אז הראיתי שבכל זאת זה בדרך כלל הולך ביחד. מטריאליזם ודטרמיניזם הולכים ביחד ולהפך, בדרך כלל. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד ניסוי מחשבתי שיעזור לנו לבחון את עצמנו לא ביחס לדואליזם, לקיומה של רוח מעבר לחומר, אלא ביחס לליברטניזם. וכאן אני רוצה לדבר על החמור של בורידן. בורידן היה רקטור האוניברסיטה בפריז במאה ה-15 נדמה לי, או ה-14, משהו כזה, והוא עסק לא מעט במה זה חשיבה רציונלית, ברציונליות. והוא בנה דוגמה מאוד ידועה שבאה להמחיש שרציונליות זה לא תמיד מה שאנחנו חושבים. והוא אומר בעצם את הטענה הבאה. הוא אומר, בוא נגיד שאתה שם חמור בין שני אבוסים, כן, נסתכל על זה, אני אשתף פה את ה... לקחתי איזה קריקטורה מעיתון אמריקאי. הנה. כן, כשהקונגרס התלבט בקשר ל... לטענת פנמה, לכרות את טענת פנמה, השאלה איפה, בניקרגווה או בפנמה, איפה לעשות את התעלה הזאת, אז זה היה קריקטורה בעיתון אמריקאי משנת 1900, שזה היה ביקורת על ההתלבטות האינסופית של הקונגרס האמריקאי, מה לעשות עם התעלה הזאת, והם ציירו שם את החמור של בורידן, אתם רואים, זה הקונגרס, הקפיטול, כן? ופה יש חמור, ופה יש את פנמה וניקרגווה בתור שני אבוסים, כן, האוכל של החמור. עכשיו, החמור עומד באמצע בין שני האבוסים, ועומד שם, באיזשהו שלב, הוא מתחיל להיות רעב, והוא רוצה לאכול. עכשיו, הוא צריך להחליט האם לפנות לאבוס של פנמה או לאבוס של ניקרגווה, כן, נקרא להם כך לפי הציור, לאבוס הימני או לאבוס השמאלי. עכשיו, המצב הוא סימטרי לצורך הדיון, זה ניסוי מחשבתי, אוקיי? בניסוי מחשבתי, אני אומר, זה שני אבוסים זהים לחלוטין, שנמצאים באופן סימטרי לגמרי סביב החמור, וגם החמור הוא סימטרי לגמרי. בסדר? לצורך הדיון, אנחנו מעמידים פה כמובן, מה שהזכרתי כבר, שפיזיקאים כשרוצים לטפל בחמור, הם מתחילים, בוא נתחיל עם חמור נקודתי. נראה מה עושה חמור נקודתי, ואז נראה אחר כך אם יש לו רגליים, אם יש לו זנב, אם יש לו אוזניים, לאט לאט נרכיב את הבעיה. אבל נתחיל עם הבעיה הפשוטה ביותר, טוי מודל כזה, כן? אז בוא נתחיל, חמור נקודתי יושב בין שני אבוסים נקודתיים זהים, שנמצאים בשני הצדדים שלו באופן לגמרי סימטרי. עכשיו הוא רעב, הוא צריך להחליט ממי מהם לאכול. אין לו שום דרך רציונלית להחליט האם לפנות לפנמה או לניקרגווה. נכון? שניהם זה אבוסים זהים, שניהם יסביעו אותו, ולכן השאלה היא מה לעשות? אז טוען בורידן, החמור הרציונלי ימות ברעב. כי הרי המושג הרציונליות שהוא משתמש בו, זה אני קראתי לזה בספר, רציונליות סיבתית. רציונליות במובן שלו, זה הכוונה שלמה שאתה אומר, מה שאתה עושה, יש סיבה טובה למה אתה עושה אותו. אוקיי? יש סיבה טובה למה אתה עושה אותו. אדם או ייצור רציונלי עושה דברים רק אם יש לו סיבה טובה לעשות אותם. עכשיו פה, אם אתה תלך לאכול מהאבוס של פנמה, לא תוכל להציג לי סיבה למה פנית דווקא לאבוס של פנמה ולא לאבוס של ניקרגווה. אז בעצם זה לא רציונלי, למה פנית לפנמה ולא לניקרגווה או להפך. לכן חמור רציונלי בעצם ימות ברעב. הוא יהיה תקוע בין שני אבוסים זהים, עמוסי כל טוב, אבל לא יוכל להחליט ממי מהם לאכול, ולכן הוא ימות ברעב. מה צריך לעשות חמור שהוא באמת רציונלי? לא רציונלי סיבתית. אלא רציונלי תכליתית, הוא בעצם צריך לעשות הגרלה, נכון? הוא צריך לעשות הגרלה ולהחליט על אחד משני היבוסים, כי אין למה למות ברעב, תאכל את אחד מהם, אין לך סיבה. אבל דווקא החשיבה הרציונלית אומרת, עזוב, אני אעשה משהו בלי סיבה, כי אני רוצה להשיג את התוצאה, להישאר בחיים. ובמובן הזה זאת רציונליות הרבה יותר רציונלית, מאשר רציונליות הסיבתית, זאת רציונליות תכליתית. וזאת רציונליות שאומרת, אני אעשה את הפעולה שנדרשת כדי להשיג את התוצאות שאותן אני רוצה להשיג. אני לא אעשה את הפעולה מתוך הסיבות שגרמו לי לעשות את הפעולה. פעולה מתוך סיבות תמיד אותי פה ברעב. פעולה בשביל תוצאות תציל אותי. ובעצם בורידן ניסה להציג כאן שחשיבה רציונלית זה לא תמיד פעולה שאפשר להצדיק אותה במונחי סיבות. לפעמים דווקא לפעול בלי סיבה מספקת, זה הדרך הרציונלית לפעול. זה היה הדיון של בורידן, אוקיי? אני אעיר רק עוד כמה הערות לאנשים שקצת מכירים את הסוגיה הזו, דיברנו על זה גם בהקשר של כאוס. בפועל, חמור לא תיאורטי, חמור אמיתי, לא ימות ברעב. למה? א', כי הוא עצמו לא סימטרי, ב', כי שני האבוסים לא נמצאים במרחק זהה משני הצדדים, תמיד יש איזשהו הבדל, ולכן ההבדל הזה יכול להוות סיבה למה אתה פונה לאחד מהם או לשני. זה לא משנה. זאת אומרת, הסימטריה של הבעיה היא לא שלמה, ממילא החמור יכול לפנות, יהיה הצדקה, הוא יפנה נגיד לאבוס הקרוב אליו ביותר. כי זה הכי קצר, הדרך הכי קצרה. אז אם יש פער באורך הדרך אל שני האבוסים, אז זה שיקול רציונלי למה לפנות לאחד היבוסים. אבל אפילו בניסוי היפותטי לגמרי, שבו אני מעמיד את החמור במרחקים זהים לגמרי, משני יבוסים זהים לגמרי, אין שום הבדל. מה שיקרה בדרך כלל זה מה שפיזיקאים קוראים שבירת סימטריה ספונטנית. שבירת סימטריה ספונטנית, פירוש הדבר, תבוא איזושהי רוח קלה מאחד הצדדים. משהו ישבור פה את הסימטריה, כי סימטריה מושלמת בטבע לא קורית. כמו שהגמרא אומרת, אין עיגול בטבע. בטבע אין צורות מושלמות וסימטריות לגמרי. בטבע תמיד יש איזשהם חריגות מהסימטריה. ולכן גם אם הצלחת לייצר איזושהי תמונה סימטרית לחלוטין בין ימין ושמאל, משהו ישבור את הסימטריה הזאת. תבוא איזושהי רוח קלה משם, איזשהו עלה פתאום יעוף וישבור את הסימטריה, ואז החמור יוכל להחליט לאן לפנות. כן, תחשבו על... כשאנחנו שמים, דיברנו על זה כשדיברתי על הכאוס, כשאנחנו שמים כדורון על ראש של כדורסל, כן? אנחנו שמים ג'ולה, אוקיי? בראשו של הכדורסל. באופן עקרוני, הג'ולה אמורה לעמוד שם ולא לסטות לאף אחד משני הכיוונים, נכון? אבל אתם מבינים שזה אף פעם לא יקרה. זה אף פעם לא יקרה, כי אני לא אוכל לשים את הג'ולה בדיוק בנקודה שיש לה סימטריה ימינה ושמאלה. למרות שיש נקודה כזאת באופן עקרוני. אבל אני לא אוכל לשים את זה, אני לא יודע לדייק עד כדי כך. אבל בואו נגיד שהצלחתי לדייק עד כדי כך. ושמתי את הג'ולה בדיוק בנקודה הזאת. עדיין, בחריצים של הכדורסל, יש איזשהו הבדל בין הימין והשמאל. אבל בואו נגיד שהכדורסל גם הוא סימטרי לגמרי. עדיין, אבל יכול להיות שתהיה איזושהי רוח קלה שתבוא פתאום מצד זה או מצד זה. תמיד משהו ישבור את הסימטריה באופן ספונטני, בלי שאני יוזם את זה. ולכן בעצם סימטריות תמיד נשברות. בטבע, וזו תופעה מאוד חשובה בקשר למעברי פאזה ולכל מיני דברים אחרים בתרמודינמיקה, שבירות סימטריה ספונטניות גם בתורת שדות, יש שבירות סימטריה ספונטניות, פיזיקאים עוסקים בהם הרבה. אבל אני עכשיו עוסק בניסוי היפותטי לגמרי, אין שבירת סימטריה, העסק סימטרי לחלוטין. הכל מושלם, סימטריה מושלמת.
קטנה, בעבודה שלי, אם עושים סימולציה לזה במחשב, צריכים לשים משהו ששובר את הסימטריה, כי במחשב זה יש סימטריה גמור.
בדיוק, אז המחשב זה כלי לעשות ניסויים מחשבתיים טובים, כי המחשב, מה שאתה מכניס בתוכו זה מה שיש בו, אם תכניס בו סימטריה, הוא יהיה סימטרי. כמובן לא ברמה הפיזיקלית, ברמה הפיזיקלית יש תמיד השפעות טרמיות על מחשב, ויש תזוזות שאתה לא מתכנן במחשב, אבל ברמה של התוכנה, ברמה של הלוגיקה, אז הוא סימטרי לגמרי. לכן עושים את ה-1 ואת ה-0 במחשב, בפער של, לא יודע מה, 5 וולט או 10 וולט. וולט אחד לפה לשם יכול להשתנות עם הטמפרטורה, אבל 5 וולט זה לא יקפוץ. לכן הלוגיקה נשארת טובה. בכל אופן, אז לענייננו, אז זה בורידן. עכשיו אני שואל שאלה, מה יקרה עם אדם שנמצא בסיטואציה כזאת? במקום החמור. אז כל אחד מאיתנו יגיד, אני מניח, שהאדם ודאי לא ימות ברעב, האדם יעשה הגרלה ויחליט על אחד היבוסים, ייקח את אחד היבוסים ויוכל אותו, הוא לא ימות ברעב. עכשיו, שימו לב מה הדבר הזה אומר. הבורידן עסק בניסוי המחשבתי הזה כדי לברר את מושג הרציונליות. אני רוצה להסתכל עליו במישור אחר לגמרי. אני רוצה להסתכל עליו כמברר את שאלת הדטרמיניזם, או לא את שאלת הרציונליות. וכאן אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. זאת אומרת, בעצם, בהנחה שהחמור, אני אנסח את זה ככה, חמור נקודתי או סימטרי לגמרי, שיעמוד בסימטריה, במצב סימטרי לגמרי, לדעתי, באמת ימות ברעב. אמיתית, זה מה שיקרה לו. למה? תחת ההנחה שלחמור אין בחירה חופשית. תחת ההנחה שחמור הוא מערכת דטרמיניסטית. ולמה? כי יש... משפטים במתמטיקה, כן, משפטי נטר, משפטי סימטריה במתמטיקה, אבל הבסיס שלהם בעצם, בסיס עד כמה שאני מבין לפחות, הבסיס למשפטים האלה הוא בעצם איזושהי תכונה של משוואות מתמטיות, תכונה בסך הכל די פשוטה, שבהינתן משוואה מתמטית מסוימת, משוואה דיפרנציאלית, נגיד שהפתרון שלה הוא פונקציה, כן, לא מספר, אז יש לי משוואה מסוימת, הפתרון תהיה לו את אותה סימטריה לפחות שיש למשוואה, או לבעיה. הפתרון של הבעיה יהיה בדיוק עם אותה סימטריה לפחות, או אפילו יותר, מאשר הסימטריה של הבעיה. זה משפט במתמטיקה, אוקיי? עכשיו בואו נסתכל על החמור הזה בתור מערכת פיזיקלית. אם הוא מערכת פיזיקלית, אז אני יכול לתאר את החוקים הפיזיקליים ששולטים על ההתנהגות שלו, ובעצם זה חוקים שמתוארים על ידי משוואות כלשהן, אוקיי? עכשיו, אם אני בונה סיטואציה שהיא סימטרית לגמרי, אז מתמטית יוצא שהחמור לא יכול לזוז מהמקום. זה לא תכונה פסיכולוגית של חמור, זה לא שאלה של רציונליות של חמור, זה אילוץ לוגי. זאת אומרת, מערכת פיזיקלית תמות ברעב בסיטואציה הזאת. ולמה? כי תחשבו עכשיו על הסיטואציה שיש פה בציור. היא סימטרית בין ימין ושמאל, והחמור גם הוא סימטרי לגמרי. עכשיו, אם החמור יזוז לכיוון פנמה, זה אומר שהפתרון, כאילו הפונקציה שיוצאת מהבעיה הזאת, לא מקיים את הסימטריה של הבעיה, כי הוא פנה ימינה, למרות שהבעיה סימטרית בין ימין ושמאל. אבל זה לא יכול להיות. משפט במתמטיקה אומר זה לא יכול להיות. גם אם הוא פונה ימינה, זה לא מקיים את הסימטריה של הבעיה. זה שובר את הסימטריה של הבעיה. לכן החמור יכול או לעמוד במקום, או לנוע בקו ישר קדימה. הוא לא יכול לסטות לאחד הצדדים אם הבעיה היא סימטרית. ולכן זה משפט מתמטי שהחמור ימות ברעב, בסיטואציה כזאת. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? שגם אדם שאני אשים באותה סיטואציה, אם אני רואה אותו כיצור פיזיקלי לגמרי, שההחלטות שלו הן החלטות שמתקבלות על ידי פתרון של חוקים מתמטיים, חוקים פיזיקליים, פתרון משוואות דיפרנציאליות, אז אדם גם הוא ימות ברעב בסיטואציה הזאת. אין ספק. זאת אומרת, המטריאליסט או פיזיקליסט צריך להודות שבמצב ההיפותטי, כמובן זה מצב היפותטי, שבו הסימטריה היא מושלמת, גם של האדם, גם של השולחנות העמוסי אוכל שבשני הצדדים שלו, בימין ובשמאל, הבן אדם שיעמוד באמצע ימות ברעב. בגלל שההחלטה שאותה הוא מקבל היא בעצם ביטוי לתהליכים שהם חוקי פיזיקה. וחוקי הפיזיקה בסיטואציה כזאת חייבים לתת פתרון שהוא סימטרי בין ימין ושמאל. לכן אנשים לא שמים לב לעניין הזה, אבל החמור של בורידן הוא תופעה מתמטית, לא תופעה פסיכולוגית. ברמה המתמטית, מערכת שיושבת בסיטואציה כזאת, לא יכולה לפנות ימינה ולא שמאלה. היא יכולה לנוע אך ורק על ציר הסימטריה. זה הכל, או לעמוד. לעמוד זה לנוע במהירות אפס, על ציר הסימטריה, כי זה אותו דבר. אז הטענה בעצם שאם האדם הוא מערכת פיזיקלית, אז הוא ימות ברעב בסיטואציה הזאת. נכון שבפועל זה לא יקרה, כי בפועל תמיד יש משהו שישבור את הסימטריה, זה לא תמיד יהיה בדיוק אותו דבר ימינה ושמאלה, ואולי יהיה איזשהו רוח, וגם האדם עצמו לא לגמרי סימטרי, הלב שלו קצת נוטה שמאלה, ובין ימין לבין שמאל אצלו, זה לא סימטריה מושלמת. אגב, אומנים כבר עמדו על כך שאסתטיקה של בן אדם דורשת איזושהי אסימטריה מסוימת. זאת אומרת, אדם שיש לו סימטריה מושלמת בין ימין ושמאל, זה משהו לא אסתטי. אבל זה סתם, זה הערה בסוגריים. בכל מקרה, לענייננו, זה אומר שהניסוי המחשבתי הזה הוא בעצם נפקמינה, או אבן בוחן, נייר לקמוס, לשאלה אם אתה דטרמיניסט או לא. כי הדטרמיניסט יכול לומר לי, ואכן היו כאלה שאמרו לי את זה כששאלתי אותם, אתה צודק, אנחנו באמת חושבים שהאדם במצב כזה ימות ברעב, נכון? במצב ההיפותטי, שהכל סימטרי לגמרי כמובן והכל, אנחנו באמת מאמינים שהאדם במצב כזה ימות ברעב. כי הם חושבים שגם כשאדם בוחר ללכת ימינה או שמאלה, הוא לא באמת בוחר, אלא היה משהו ששבר את הסימטריה, וגרם לחישוב שלו לקחת אותו ימינה או לקחת אותו שמאלה. אבל אם אין שום דבר ששובר את הסימטריה, אז האדם ימות ברעב באמצע. זה מה שהם אומרים. עכשיו, אני בכל ליבי מאמין שזה לא נכון. אני חושב שהאדם במצב כזה יעשה הגרלה ויפנה ימינה או שמאלה. אבל תבינו שאם דבר כזה קורה, זה אומר בהגדרה, בהכרח, שהאדם הוא לא מערכת דטרמיניסטית, שהאדם הוא לא מערכת פיזיקלית שפותרת משוואות דיפרנציאליות, אלא יש בו עוד משהו שיכול לחרוג מעבר לפיזיקליזם שלו. כי אחרת הוא לא יכול לעשות הגרלה כזאת. תבינו שדטרמיניזם, ודיברתי על זה באחד השיעורים הראשונים, דטרמיניזם כמו שהוא סותר בחירה חופשית, דטרמיניזם גם סותר אקראיות. גם הגרלה זה לא חוקי בדטרמיניזם. כשאתה עושה הגרלה ואתה מחליט האם ללכת ימינה או ללכת שמאלה, ההגרלה זה משהו שיכול לקחת אותך ימינה או שמאלה, זאת אומרת הוא שובר את הסימטריה. תפיסה דטרמיניסטית לא מוכנה לקבל גם הגרלה, לא רק בחירה חופשית. ולכן בעצם הדטרמיניסט אמור להסיק פה שאדם במצב כזה ימות ברעב.
לא הבנתי, למה אדם רשנליסט לא יכול להגדיר לעצמו שהוא יודע שהוא ימות אם הוא לא יעשה החלטה, הוא מבין את הבעיה הזאת, הוא רפלקטיב, ואז הוא יחליט שהוא יעשה הגרלה.
אבל אין לו תהליך של עשיית הגרלה. Yeah. בגלל שההגרלה הזאת בעצם שוברת סימטריה. איך הוא ינוע ימינה בסוף? הרי בשביל לנוע ימינה הוא צריך להפעיל כוח שיקח אותו ימינה. אבל מאיפה בא הכוח שמפעיל אותו ימינה?
הלוגיקה שלו, הלוגיקה שלו, החפץ לא למות. יש לו, יש לו, יש לו...
משהו דומה לזה. אם היה, אם במקום אדם יש מחשב שם, מחשב יעשה את ההחלטה ויגיד, אני יודע שאם אני לא עושה שום דבר אני אמות. ולכן הוא יחליט משהו.
קודם כל הוא לא יודע, כן, הוא רק יעשה
הגרלה. תשתמש במילה אחרת.
מעבר לזה, זה רק בגלל שהאדם שבנה אותו, הכניס לתוכו אפשרות ללכת ימינה גם במצב סימטרי. אבל אז זה אומר שהכניסו לתוכו משהו אסימטרי. משהו שבר את הסימטריה. תבינו, מערכת פיזיקלית, אתם מתארים את הדברים במישור של הקוגניציה, במישור של החשיבה. אני מסתכל על זה במישור של המכניקה. אני שואל איך מכנית האיש יתחיל לנוע ימינה? איזה כוח יפעיל אותו ימינה כשכל כל הסיטואציה היא סימטרית? אין, לא יכול להיות דבר כזה. לכן זה לא, אני מסכים איתכם שקוגניטיבית ברור לגמרי שבנם לא ימוד ברב, הוא יבחר את אחד הצדדים. אני רק שואל את הדטרמיניסט איך תסביר את זה? הרי אתה צריך לתת לזה איזשהו הסבר פיזיקלי, ופיזיקלית לא יכול להיות לזה הסבר. עכשיו, הבעיה בניסויים מחשבתיים, זה שניסויים מחשבתיים לא ישכנעו אף אחד. זאת אומרת, אם המטריאליסט מתעקש, הוא יגיד, נכון, בן אדם במצב כזה ימות ברעב, לא הוכחתי לו כלום. לכן אני מגדיר את, הסברתי מה זה ניסויים מחשבתיים. ניסוי מחשבתי תפקידו לעזור לך לקבל החלטות. זאת אומרת, למצוא מה אתה עצמך חושב. אז עכשיו כל אחד מכם צריך לבדוק את עצמו. אם אתה חושב שבסיטואציה ההיפותטית הזאת, הבן אדם באמת ימות ברעב, אין בעיה, אני לא יכול להגיד לך כלום. אבל אם גם אתה כמוני משוכנע שהבן אדם בסוף כן יפנה לאחד הצדדים, זה אומר שאתה לא פיזיקליסט. בסדר? אז זה הניסוי המחשבתי של הבחירה החופשית, בזה פחות או יותר סיימתי את המהלך, בפעם הבאה אני אעשה, פעם הבאה אני מסיים את ה... אמרתי שזה ייקח לי או פעם או פעמיים, אני מסיים את המהלך של הספר, ואז אולי עוד פעם אחת נדבר על המשמעות של בחירה, המשמעות הרוחנית של בחירה, רוחנית תורנית של בחירה, וזהו, ונגמור את הסדרה הזאת, היא כבר באמת ארוכה. זהו, עד כאן.
ארוכה ומענה.
אוקיי, אני מקווה. להתראות, שיהיה שבת שלום, חנוכה שמח.
שער שלום.